בסדר. אז השיעור שאנחנו הולכים לעשות עכשיו הוא שיעור ממש לא רגיל. אני מקווה שזה בסדר, אם זה ממש לא מובן או משהו כזה, אז תעצרו אותי, לא ניסיתי לעשות שיעור כזה עד היום. אנחנו מתחילים, שלושת הפרקים האחרונים של זכריה מדברים על גוג ומגוג, באופן כללי. אז לפני זה, אני רוצה שנבין מה זה גוג ומגוג בכלל, מה שאנחנו יכולים להבין מהתנ"ך, בעיקר, גם קצת מדרשים, או מספרים נוספים, כדי שנבין, בעצם זכריה הוא נביא של בית שני, שהוא נותן לנו את מה שהשתנה, גוג ומגוג כבר יש הרבה מקורות לגוג ומגוג. אז זכריה נותן את מה שהשתנה בגוג ומגוג, או מה שאנחנו צריכים להבין אחרת. אז כדי, עד שאנחנו מבינים מה צריך להבין אחרת, צריך לנו לדעת מה זה גוג ומגוג בכלל, ואז להבין מה זכריה מוסיף עליו. אז עכשיו מה שאני עשיתי, אספתי מקורות על גוג ומגוג, אני לא בטוח כמה מקורות הבאתי פה, משהו כמו 19 מקורות שונים בתנ"ך, שמדברים על גוג ומגוג, באופן די ברור, זאת אומרת, יש המון מקומות בתנ"ך שאולי מדברים על גוג ומגוג, בתהילים יש המון פרקים שהמלבי"ם אומר שמדברים על גוג ומגוג, אבל זה לא מחייב. אבל יש הרבה פרקים, הרבה מהם מקורות שברור שמדברים על גוג ומגוג, אז אספתי אותם, ושמתי אותם אחד ליד השני, כשהמטרה שלי לא לקרוא כל מקור בפני עצמו, אלא לעבור עליהם בצורה רוחבית. זאת אומרת, אם אנחנו דוגעים נגיד על מי האויב, אז לעבור על כל המקורות האלה, מה הם אומרים על האויב? פשוט לקרוא את המקורות האלה, מי האויב, או מה קורה במלחמה הזו, כל דברים כאלה, פשוט לעבור רוחבי על המקורות, לפי הנושאים, כדי לקבל מושג מה כתוב בכל תחום, ואז נוכל אחרי זה לעבור לזכריה בפעמים הבאות. אז קודם כל נסביר מה זה גוג ומגוג, זאת אומרת, גוג ומגוג, המילים האלה כתובות רק במקום אחד, רק ביחזקאל, ואגב, הן נשמעות, כשאנחנו אומרים גוג ומגוג, זה נשמע קצת כמו שגוג נלחם במגוג, זה כמובן לא המשמעות. גוג ומגוג זה כמו להגיד מלחמת פוטין ורוסיה. זאת אומרת, גוג הוא, המגוג, מגוג זה ארץ של גוג, גוג הוא המלך של מגוג. שזה כבר ביטוי מוזר, ביטוי שמגיע מחזל, כלומר, בתנ"ך לא קוראים לזה גוג ומגוג. גוג הוא המלך, ומגוג זה העם הראשי שלו, שהוא מקבץ לסביבו עוד הרבה עמים. אז בכל אופן, מה מגדיר לנו שאיזשהו מקור מדבר על מלחמת גוג ומגוג? אני יכול להגיד שהוא מדבר על מלחמה אחרת, לא כתוב שם גוג ומגוג. אז באופן עקרוני, כשאנחנו אומרים גוג ומגוג, אנחנו אומרים, מדברים על איזשהו מלחמה שתהיה בעתיד. זאת אומרת, מלחמה שתהיה באחרית הימים של הרבה עמים, נגד זה אפילו לא להגיד נגד הקדוש ברוך הוא, זה נגד הקדוש ברוך הוא, לא אפילו לא להגיד נגד עם ישראל. זה מלחמה של הרבה עמים מול הקדוש ברוך הוא, באחרית הימים. וכשאנחנו מוצאים מקור על מלחמה כזו, אז אנחנו קוראים לזה מקור על גוג ומגוג. עכשיו זה חשוב להבין את זה, כי בקלות נוכל להגיד שמדובר על מלחמות שונות. זאת אומרת, נוכל להגיד שיש יותר ממלחמה אחת באחרית הימים, של הגוי מול הקדוש ברוך הוא, ואז גוג ומגוג זה כבר ביטוי לא למלחמה מסוימת, אלא ביטוי לכמה מלחמות. ובסופו של דבר, אחד המקורות שהכי חשוב להכיר בנושא הזה, אני שני הרים אני מוצא אותו, אני לא רואה עכשיו, יש מדרש תהילים שאומר ש... הנה, מצאתי. מדרש תהילים, אני זור קופי בחי, טוב לחסות באשם לבטוח מנדיבים, כל גויים סבבוני בשם השם כי המילם, שזה כל המדרשים אומרים שנדבר על גוג ומגוג, אז כתוב שם שלוש פעמים, כן, כל גויים סבבוני בשם השם כי המילם, סבוני גם סבבוני בשם השם כי המילם, סבוני כדברים דרך חוקי שקוצים בשם השם כי המילם, גם המהר"ל מדבר על זה הרבה כשנדבר על גוג ומגוג. אז המדרש אומר שלוש פעמים עתידים גוג ומגוג לבוא על ישראל ולעלות על ירושלים, כדרך שעלה סנחריב שלוש פעמים לארץ ישראל, וכדרך שעלה נבוכדנצר שלוש פעמים לירושלים. כן, הכוונה שלו בסנחריב ולנבוכדנצר, זה שגם גלות עשרת השבטים וגם גלות יהודה התנהלו בשלוש פעימות. הפעימות האלה היו רחוקות מרחק של שנים אחת מהשנייה, זאת אומרת בגלות עשרת השבטים גלו קודם כל הגלעד והגליל, אחרי זה גלו נפתלי, סליחה, גלו קודם כל, כן, הגלעד והגליל, אחרי זה נפתלי, ואז שומרון עצמה, אז העיקר גלה, ובין אחד לשני יש תקופה של איזה 10 שנים, ולפחות בין הראשון לשני, ובגלות יהודה יש לנו את, אולי גם גלות יהויקין, אבל בוודאי את גלות יהויקין, גלות החרש והמסגר, ואז את גלות צדקיהו שהיא האחרונה, אז אצל יהויקין גלו, דניאל נגיד גלה עם אצל יהויקין, גלות החרש המסגר זה כמה שנים אחר כך, וגלות צדקיהו זה 11 שנים אחר כך, אז זה 3 פעמים, אז הוא אומר אותו דבר, זה גוג ומגוג, גוג ומגוג בא 3 פעמים על ישראל, אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו בעצם מבינים שיכול שהרבה מקורות שאנחנו פוגשים, שיהיה להם סתירה נגיד, זאת אומרת שהמלחמה הזאת שיש לעתיד לבוא, כתוב עליה משהו אחד, ובמקום אחר כתוב עליה משהו אחר, יכול להיות זה פשוט 2 פעמים שונות של, זה מלחמה אחת משל גוג ומגוג, וזו שנייה, של גוג ומגוג זה מושג, זה לא בהכרח מלחמה מסוימת, מושג שהמדרש אומר הוא 3 מלחמות בכלל, אז בעצם כל מקום שאנחנו קוראים לו עכשיו מקור על גוג ומגוג, זה מקור שמדבר על מלחמה באחרית הימים של עם ישראל, עם ישראל הוא הרקע שלה בכל אופן, של הגויים, של הרבה גויים מול הקדוש ברוך הוא, אז נתחיל לראות את המקורות. אז אני מתחיל ממי האויב, כן? אז המקור הראשון זה אצלנו, זכריה פרקים י' ב' עד י' ד', ושם כתוב, הנה אנוכי שם את ירושלים סף רע לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים, והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי עשרות יסרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ. ואחר כך כתוב, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. זאת אומרת, כל הגויים הם האויב. באופן פשוט כל העמים. ביחזקאל, למדחת למדת, שזה המקור, הוא אפילו לא השני, הוא אפילו המקור הראשון, שמדבר על גוג ומגוג, העיקרי, בן אדם שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, והנבא עליו, אז הוא נשיא ראש משך ותובל ומגוג עצמם, זה כולם מבני יפת, מבני יוון אני חושב גם, זאת אומרת, זה מאזור אירופה, פרס, כוש ופוט איתם, כולם מגן בכובע, גומר וכל אגפי, הבטו גרמה ירקתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים מתר, זאת אומרת, ביחזקאל, מדובר על העמים הצפוניים, הרבה עמים שהמוקד שלהם זה העמים הצפוניים של אירופה, ובאת ממקומך מירקתי צפון, אתה ועמים רבים מתר, אני מזכיר שבדניאל, ראינו פרק שלם על מלחמת מלך הצפון ומלך הדרום, ושלעתיד לבוא מלך הצפון יגיע, זאת אומרת, יכול להיות שזה מחובר, ודניאל יותר קשה להגיד אם זה גוג ומגוג או נושא נוסף. ויואל, פרק ד', וקיבצתי את כל הגויים, ואחרי זה אומר, קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יגשו, יעלו כל אנשי המלחמה, קוטו איתכם לחרבות ומזמירותיכם לרמחים, הפוך מהפסוק הרגיל שאנחנו מכירים, החלה שאומר גיבור אני, או שהוא ובואו כל הגויים מסביב. ונקבצו שם הנחת השם גיבוריך, יאורו ויעלו הגויים אל עמק יושפט, ישם ישב לשפוט את כל הגויים מסביב. זאת אומרת, זה ברור שיש כאן מלחמה של כל הגויים מול הקדוש ברוך הוא. באופן די עקבי, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, באופן די עקבי, גוג ומגוג, אנחנו לא הסיפור שם. עם ישראל הוא לא הסיפור, הוא הרקע. אבל הסיפור שם זה הגויים מול הקדוש ברוך הוא בכלל. צפניה פרק ג' אומר לאסוף גויים לקובצים ממלכות. עכשיו, זה מודגש שוב שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את זה. הקדוש ברוך הוא אוסף את כל הגויים לשם, והוא מקבץ אותם, והוא מביא אותם לירושלים. זאת אומרת, זה מהלך אלוקי בכלל, זה לא שגוג ילך להילחם איתנו, אנחנו יודעים את זה בנבואה, והקדוש ברוך הוא יילחם בו כי צריך להציל אותנו. הקדוש ברוך הוא יגרום לו לבוא. גוג ומגוג זה מהלך אלוקי. ישעיהו פרק למד גם, לענפה גויים בנפת שווא, ורסן מטעה לחיי עמים, הוא לא מדייק אם זה כולם או לא, מיכה ד' ה', ואתה נאספו עלייך גויים רבים, אומרים תכנף ותחס בציון עינינו, אז גויים רבים בכל אופן, זאת אומרת, יש מקורות על גויים רבים, יש מקורות על כל הגויים, ויש על רק העמים הצפוניים, ירמיה פרק למד, יעשה קלה בכל הגויים אשר יפצותיך שם, וכן כל אוכלייך יאכלו, וכל צריך כולם בשבי ילכו, ויהיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזייך אתן לבז, ישעיה נ"ט עד ס"ג, מדבר על אויביו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא אומר מי הם. יש עוד כמה מקורות שלא כתוב בהם מי ה... זה, תהילים מ"ו עד מ"ח, זה גם מדבר על גוג ומגוג. אמו גויים, מתו ממלכות, נתן בקולות אמו גארץ, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, שיר של יום שני, זה על גוג ומגוג. אז יש ממלכות, יש מלכים. תהילים פרק ב', למה רגשו גויים, ולאומים יגוריק, זה הפרק הכי מפורסם על גוג ומגוג, כי הגמרא אומרת שהוא על גוג ומגוג. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. שוב, אנחנו רואים כאן באופן חד משמעי וברור שהאויב הוא הקדוש ברוך הוא מבחינת הגויים האלה. זאת אומרת, הגויים האלה באו להילחם על הקדוש ברוך הוא, לא עלינו. אנחנו רק הרקע. ובדניאל יש את כל מה שראינו. בעת קץ התנגח עמו מלך הנגב והסתער על המלך הצפון, ורכב ופרשים ועוניות רבות, והוא בא בארצו לשתף ועבר. שם משמע שזה ממלכה, יש איזו מלחמה דו צדדית בין מלך הנגב למלך הצפון. ככה המלבי מסביר את כל מלחמת גוג ומגוג, שזה לא מלחמה נגדנו, או נגד הקדוש ברוך הוא ישירות, זה מלחמה בין שני צדדים של העולם, שנלחמים ביניהם ואנחנו באמצע. עובדיה פרק א', כי קרוב יום השם על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשיך, וכאשר שתיתם על הר הקודשי, ישתו כל הגויים, תמיד ושתו ולאו והיו כלו היו, שוב זה כל הגויים, מפורש בעובדיה דווקא כל הגויים. אז אם אני מסכם, יש לנו הרבה גויים, או כל הגויים, או העמים הצפוניים. כן? ושוב, כמו שאמרנו, כיוון שגוג ומגוג לא בהכרח מלחמה אחת, אז אפשר לומר שיש מלחמה כזו, מלחמה כזו היא מלחמה כזו. עכשיו, המקום של המלחמה, איפה המלחמה הזו קורית? אז בזכריה, אצלנו, הנה אנוכי שם את ירושלים, ספרה לכל העמים סביב, כן, המצור על ירושלים, ביום ההוא עושים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי עשרות יסרטו ונאספו עליה כל גוי הארץ, אספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, נלכדו הבתים, נלכדה העיר, כן, הוא כל הזמן מדבר על ירושלים, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, נבואה מאוד מוכרת. כן, בזכריה יש המון המון דיבור על זה שזה הולך להיות בירושלים, שהמלחמה עצמה צריכה לקרות בירושלים. עכשיו, למה זה חשוב לנו לשים לב לזה? כי כשאנחנו רוצים לפרש האם גוג ומגוג היה כבר או לא, זה משנה. אני כן יאיר כאן הערה אבל מקדימה. ראינו גם בדניאל וגם במקומות נוספים בתנ״ך, שכשאנחנו קוראים נבואה ואנחנו מבינים במשהו, זה לא אומר שזה שהבנו נכון, משתי סיבות. סיבה ראשונה, הנבואות לא תמיד, יש להם כמה דרכים לפרש אותן. זאת אומרת, יכול שאתה הבנת דרך אחת, ויש עוד דרכים להבין, וזה יקרה בדרך אחרת. אבל יותר מזה, גם אם הבנת באופן, גם אם זה כתוב בצורה מאוד ברורה, זה יכול לקרות אחרת. אם יש סיבות, אם הקדוש ברוך הוא משנה את זה כי כבר סבלנו מספיק, אז כבר לא יהיה. אז בעצם גם אם הבנתי באופן חד משמעי שמלחמה מסוימת אמורה להיות בזמן מסוים, א', יכול להיות שיש פירוש אחר, ב', גם אם זה הפירוש היחידי, עדיין זה יכול להיות שברחמים זה ישתנה, ככה שפירוש דחוק יתפוס את מקומו. אז כשמסתכלים באחרונים, אז רואים את זה הרבה, שהיה להם, הם היו מקובלים שגוג ומגוג עבר כבר, שלא יהיה, שיתבטל גוג ומגוג בגלל הצרות שסבלנו, האורך של הגלות. זאת אומרת, בגלות מצרים, שהייתה אמורה 400 שנה, הקושי של השיעבוד קיצר את הגלות. זאת אומרת, הקושי שווה לאורך. אז בגלל שהיה מאוד קשה שיעבוד, אז זה לא היה 400 שנה, זה היה 210. אז הוא אומר שבעצם ההפך מזה קורה בגוג ומגוג, שבגלל שהגלות הייתה מאוד ארוכה, אז הקושי ירד ולא נצטרך גוג ומגוג. אז עכשיו, אז אני מסתכל מה לקרוא מתוך זה, אבל השאלה, האם זה חד משמעי ככה? זאת אומרת, האם באמת אנחנו יודעים שלא יהיה גוג ומגוג יותר, או שלא? זה נראה שלא. כן? למשל, אז יאל שואל, אם אחרי השואל הייתה לנו רק או שילד, לשם אני מכוון. אני שנייה אקרא לכם אבל מה שכן כתוב, שכתוב שם. ברב צדוק למשל הוא כותב, בבחינה אחת מהם יהיה די לפנינו, שיהיה התגלות הישועה על ידה, אחר שכבר סבלנו, וכדאית בשם הצדיקים, שעניין מלחמת גוג ומגוג והריגת משיח בן יוסף כבר עבר עלינו. ככה רב צדוק אומר, אבל, אז מי שקורא רק את זה, וזה כתוב בעוד, בעוד מקומות, אז מי שכותב רק את זה, אז הוא, הוא מבין שזה כבר היה פשוט, שזה קבלה, כן, השם ישמואל כותב, השם ישמואל לא ראה את, את השואה. אז הוא כותב, מובן מה שקבלה בידינו מרבותינו הקדושים, שמעתה נפטרנו ממלחמת גוג ומגוג, ואחר קיבוץ גלויות ישבו ישראל במנוחה על אדמתם לעולם, שכמו שבמצרים קושי השיעבוד השלים ל-400 שנה, כן, בגלות זה להיפוך, שאריכות הזמן השלימה לקושי השיעבוד. וראות רבות וצרות שהיו מעוטדות לבוא על שונאי ישראל, כלומר עלינו, ועל כן, באשר אריכות הזמן השלימה ושוב לא יהיה חבלי הלידה כל כך קשים, עד בלתי אפשר לסבול, שוב יותר נכון שיגמר המירוק לגמרי בעודנו בגלות, וכשהתקבצו הגלויות לא נצטרך עוד לשום מירוק. ואל תתמע שישתנה ממה שכתוב מפורש בכתוב, מפורש מלחמת גוג ומגוג אחרי קיבוץ גלויות, שהרי במצרים מפורש בכתוב 400 שנה, ואף על פי כן קושי השיעבוד השלים ונחסר מהם 190 שנה, כן הוא העניין במלחמת גוג ומגוג, כך כותב שם ישמעאל. אז אם אנחנו קוראים רק את זה, אז קבלה שזה עבר כבר, והם לא ראו את השואה, זאת אומרת לא יכול להיות שהם יכתבו, או, אז היה לא מסתכל כמו היה לא תהיה תפילה, אז ככה אומר רב צדוק, זאת אומרת, מצאתי מקור של רב צדוק אומר את זה בפירוש, הוא אומר ככה, בספר דברי אמת מהרבי מלובלין זצ"ל, כתב כי משיח בן יוסף לא יהרג, שכבר נתקיים ברבי שמשון אוסטרופולר, ודבר זה הוא מה שרצה הוא לפעול זה בדיבורו. זאת אומרת, זה לא שככה הוא ידע שיהיה, אלא הוא רוצה לפעול את זה בדיבורו, להגיד שזה כבר קרה ושלא יצטרך לקרות, כי גזרה של צדיק מתקיימת. ובספר גבורות השם מהמגיד מישרים דקרסניס זצ"ל, כתב דגם מלחמת גוג ומגוג לא יהיה עוד, והוא גם כן מה שבא הוא לפעול ולהיות צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זאת אומרת, רב צדוק אומר, זה לא שאנחנו יודעים שלא יהיה גוג ומגוג, אלא שהצדיקים רוצים להגיד שהיה כבר כדי שלא יצטרך להיות עוד. שזה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וככה גם הרב אליהו עשה בדורנו, שהוא אמר שגוג ומגוג יתקיים בשואה ולא יהיה עוד. וזה אפשר לפעול, כי למרות שהפשט הכתובים ופשט המדרשים, שלא סיימנו את גוג ומגוג, כמו שאנחנו נראה בהמשך, אבל הרב אליהו אומר, אפשר שיתקיים כבר במה שעבר עלינו. אז בוא נגיד שיתקיים כבר. אז אנחנו צריכים להחזיק אולי את שתי הקצוות, גם בשיעור כזה, מצד אחד לראות מה הפשטים אומרים, ומצד שני לדעת שאנחנו מכוונים שכבר עבר ולא יצטרכו יותר. אז בכל אופן, שאני מסתכל על הפסוקים, ברור, מאוד ברור, בכמה מקומות שהמלחמה היא בירושלים. עכשיו, מלחמה של כל הגויים הייתה לנו כבר פעמיים. היה לנו מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. והרבה מהדברים של הצרה ליעקב, זאת אומרת, הרבה מהדברים שכתובים על מלחמת גוג ומגוג, קרו לנו בצורה מאוד חזקה, ובאמת, כמו שיאל אמר, אם השם ישמואל היה רואה את השואה, הוא לא היה כותב שאנחנו לא נצטרך גוג ומגוג, ושכבר לא צריך שיהיה... כי זה קרה בצורה הרבה יותר חמורה ממה שחשבנו שזה יהיה. זאת אומרת, זה ברור שמבחינת הקושי של גוג ומגוג, של חבלי משיח, אז קיבלנו את זה הרבה יותר ממה שחשבנו שיכול להיות. זה ברור שזה קרה, והקבלה, אפשרות שזה יש מלחמת תרבות עולמית, כן, יש הרבה אפשרויות לפרש את זה, אני רק אומר, כשאנחנו עכשיו קוראים את הפשטים, אז אני כרגע בפשט מסתכל, האם בפשט הכתובים זה היה כבר או לא היה, אז זה נראה שמתוך שלושת המערכות, שהמדרש של תהילים אומר שצריכות להיות, שתיים כבר היו, ואחת עוד לא. ככה זה נראה. זאת אומרת שמלחמות העולם, הראשונה והשנייה, היו שתי מערכות ראשונות מתוך השלוש, ועוד מלחמת עולם מחכה. זה הפשט של הכתובים. זה הפשט הפשוט. כי זה צריכה להיות בירושלים, והר הזיתים צריך להיבקע, ואנחנו נראה שחוזר, שזה חוזר על עצמו בכמה מקורות. זאת אומרת, זה לא, תגיד איזה משל, שזכריה נתן, אז הוא ישתמש באיזה משל. זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, שמיים צריכים לצאת מירושלים, ויצרה את רעידת אדמה, זה לא נראה שזה פשוט משל, שכולם חוזרים על אותו משל עוד פעם ועוד פעם. אז במובן הזה, זה, מבחינת פשט הפסוקים, זה נראה שהמערכה השלישית לא הייתה עדיין, אבל מבחינת, אבל אנחנו עדיין יכולים, כמו שאמרו, שזה לא יתקיים. עדיין אפשר שברחמים, כיוון שכבר סבלנו מספיק, לא יצטרכו את גוג ומגוג השלישי. אז תמיד צריך לזכור את זה. ביחזקאל, תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים. זאת אומרת, גוג ומגוג צריך להיות בזמן שהארץ כבר ללא מלחמות, ומקובצת מעמים רבים, כבר עם ישראל עלה מכל העמים, על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, זאת אומרת, הם היו חורבה הרבה שנים, ואז עלו כל עם ישראל אליה, ועלית על עמי ישראל כענן לחסות הארץ, להביא אותך עליהם, ושובבתיך וששתיך ואליתיך מירקתי צפון, והביא אותיך על ערי ישראל. זאת אומרת, ביחזקאל לא כתוב דווקא בירושלים, לא מפורש ביחזקאל סביב ירושלים, אבל מפורש סביב ארץ ישראל, אחרי קיבוץ גלויות, אחרי שעם ישראל חוזר לבנות את הארץ. ביואל, והורדתים אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם, המונים המונים בעמק החרוץ, כי קרוב יום השם בעמק החרוץ, האם עמק יהושפט הוא בירושלים? זה שאלה. כן, זה לא חד משמעי, אבל זה בארץ ישראל. בישעיהו, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר השם, כן, ויצאו וראו את פגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות. אתה שואל אם זה ואדי ג'וז? ואדי ג'וז הוא נחל הוא עמק יהושפט לפי הנוצרים. הנוצרים זיהו את עמק יהושפט, כנראה גם על פי מדרשים שלנו יכול להיות, וזיהו אותו בתור נחל קדרון. אבל אין בזה הכרח. אין הכרח בכלל שזה שם. והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר השם. זאת אומרת, כל בשר יבוא אל בית המקדש, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. זאת אומרת, משמע שהמקום שבו יהרגו גוג ומגוג, יהיה בירושלים. וישעיה זה די ברור. ישעיה פרק למד, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג ושמחת לבר, כי הולך בחליל לבוא בהר אדוני אל צור ישראל. שוב, זה בהר השם, הר השם זה בית המקדש. מיכה, ואתה נאספו עליך גויים רבים, אומרים תכנף ותחס בציון עינינו. הם באים אל ציון, זה הנקודה שלהם. עכשיו, אפשר תמיד לפרש, בחלק מהמקרים אפשר לפרש ירושלים, הכוונה לרעיון של ירושלים. למשל בשואה, זה לא, בפועל הם לא הגיעו לירושלים, אבל הם ודאי נלחמו ברעיון של ירושלים. אז גם את זה אפשר, גם זה אפשר לפרש, אבל באופן פשוט, פשוטי הפסוקים, שזה יהיה בירושלים עצמה המלחמה. ירושלים ולכל הפחות בארץ ישראל. כן, גם בשיר של יום שני, יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, אלוהים בארמנותיה נודע למשגב. זאת אומרת, שם הקדוש ברוך הוא הגן עלינו, מהמלכים שנועדו עברו יחדיו, של גוג ומגוג. בדניאל, כמו שראינו כבר, הובא בארץ הצבי, ורבות יקשלו, כן, אז שם זה דווקא בארץ ישראל יהיה. ושם כתוב, הייתה עולה פדנו בין ימים להר צבי קודש. זה גם המשמעות הפשוטה זה שמדובר על הר הבית. עובדיה פרק א', ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. אני מזכיר שאת הפסוק הזה למדו כבר לפני השואה, על השואה, שמי שיהיה בירושלים הוא ינצל, אז יהיו את זה כגוג ומגוג, ובהר ציון תהיה פלטה. אז באופן פשוט המלחמה היא דווקא בארץ ישראל ובירושלים, אבל ברוב המקורות היא לא מוזכר בהכרח, כן, אז רוב המקורות לא מתייחסים למקום של המלחמה בכלל. הלאה, אני הולך לרמזים לזמן של המלחמה, האם אנחנו יכולים להבין מתי תהיה המלחמה הזו, באופן יחסי לתהליך הגאולה. אז בזכריה, והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אחרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח התומה האוויר מן הארץ. זאת אומרת, מדובר בזמן שאין נבואה, וגם אין עבודה זרה. יחזקאל, מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא. כן, זה מה שצריך להיות באחרית הימים. כן, וכמו שקראנו קודם, על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, ואם העמים מוצא וישבו לבטח כולם. זאת אומרת, מדובר, כבר קיבצנו אותם ישראל מכל העמים, והם כבר יושבים לבטח. זאת אומרת, הם כבר לא, אין להם מלחמות כבר. זה מפורש גם לכמה מדרשים של גוג ומגוג. זאת אומרת, בוודאי שהמערכה האחרונה של גוג ומגוג היא כשעם ישראל כבר בטוח. ואמרת אלה אל ארץ פרזות, אבו השוקטים יושבי לבטח כולם, יושבים בעין חומה ובריח ודלתיים אין להם. זאת אומרת, זה כשעם ישראל כבר ממש בלי מלחמות ולא צריך להתגונן יותר. לשלול שלב אל אבוז בז, להשיב ידך על חרבות נושבות ועל עם מוסף מגויים. עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ. זאת אומרת, אנחנו מדברים שעם ישראל כבר התאסף מכל הגויים, יושב, עושה מקנה וקניין, זאת אומרת, יש לו כבר כלכלה מפותחת, החורבות כבר נושבות, הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח, תדע. ואז הוא אומר שוב, באחרית הימים תהיה, והביא אותיך על ארצי למען דעת הגויים אותי, והקדשי בך לעיניהם גוי. הוא מוסיף שם פסוק מעניין, כה אמר אדוני אלוהים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל, אני באים בימים ההם שנים. זאת אומרת, הוא אומר, כשאתה תבוא, זה יש שאלה אם זה אתה. אם... כולם יודעו את הנבואות, ויש שאלה אם זה אתה. זה די ברור שלא יקראו לו גוג. זה לא יהיה ברור שזה הוא. יש שאלה. ביואל, כי הנה בימים ההמה, ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים. זאת אומרת, מדובר בזמן שיהודה וירושלים כבר חוזרים, כבר חוזרים לארץ. אז צריך להיות גוג ומגוג, זה אחד מהשמיע גם בכל המדרשים, רק אחרי שיבת ציון צריך להיות גוג ומגוג, לכן כל מי שקיבל שכבר היה גוג ומגוג, אומרים שזה ביטול של הנבואות. זאת אומרת, שהנבואות התבטלו בגלל שעוד לא חזרו לארץ. אבל כמו שאנחנו יודעים, מלחמות העולם היו אחרי שהתחילו לחזור לארץ, ולכן הם כן יכולים להיות גוג ומגוג. צפניה, האם יהודה וירושלים אינם זהים? יהודה וירושלים לא זהים, אנחנו נראה את זה בפרקים שאנחנו הולכים לראות שיהודה יכולה להילחם בירושלים, וזה באמת יהיה שאלה רצינית, אבל אנחנו כרגע לא שם. צפניה ג', לכן חכו לי נאום אדוני ליום קומי לעד, בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתפילה בכל עמי הארץ, ושובי שבותיכם לעיניכם אמר אדוני. זאת אומרת, שוב, גוג ומגוג קורה בזמן קיבוץ גלויות. ישעיה סמכבב, בטרם תחיל ילדה, בטרם יבוא חבל הרינית הזכר, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, היוכל לארץ ביום אחד, אם יבלד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילידת ציונת בניה. שוב, זה קיבוץ גלויות. הם שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, עשיסו איתם עשוס כל המתאבלים עליה. ופה יש נקודה שהיא מבלבלת אותנו, כי ביחזקאל ראינו שהעם כבר מקובץ מכל העמים, וכבר יושב לבטח, כבר אנחנו אחרי קיבוץ גלויות. ובישעיה סמכבב, אחרי המלחמה כתוב, והעבירו את כל אחיכם מכל הגויים מנחל אדוני, בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות, על הר קודשי ירושלים, אמר אדוני, אשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני. זאת אומרת, הגויים יביאו את ישראל מהגויים אלינו אחרי. אז יש שתי אפשרויות לפרש את זה, או שמדובר על עשרת השבטים שבלועים בהם, זאת אומרת, עם ישראל הידוע כולו מקובץ כבר לארץ ישראל, ואז יש גוג ומגוג, ואז הם מחפשים מי היהודים האבודים ומביאים אותם, או שאנחנו בשתי מערכות שונות של גוג ומגוג. יש מערכה שבה עם ישראל עוד לא כולו בארץ, ואז מביאים אותו לארץ, ויש מערכה שכבר כולו בארץ, מתוך שלושת המערכות, וזה מתאים למלחמות העולם. ישעיה פרק למד, כי עם בציון ישב, בירושלים בכל לא תבכה, כמון יוכנך לכל זרקיך, כשומעתו עניך. כן, אז זה שוב, כשאנחנו כבר נמצאים בארץ. מיכה ד' אומר רק והיה באחרית הימים, גם ישעיה ב', זאת אומרת, כולם אומרים שזה באחרית הימים, המלחמה הזאת באחרית הימים, וצריך גם, צריך לדעת שגם המדרשים, וגם זה ברור שהמלחמה הזאת היא האחרונה. אני לא יודע אם אני נמצא עכשיו בקלות את המדרש, לא הספקתי לאסוף את המדרשים בצורה מסודרת, אבל רב צדוק מביא אותו, כן, אבל זה, יש מדרש כזה, בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בחרה, שהשש צרות מרמז על השש גלויות של כלל ישראל, שנחשבו במדרש רבה, שם הוא סופר במדרש את כל הגלויות, מצרים ואשור וארבע גלויות, ארבע מלכויות, שהם לברר בהם כל המידות הקדושות, ובשבע לא יגע בחרה מרמז על מלחמת גוג ומגוג, שלא יספיק להגיע הרה, שיהיה לו מפלה מיד ויהיה רק פחד, או שנאמר שלא שמע ישפט, ויש גם מדרשים שאומרים, שאחרי מלחמת גוג ומגוג לא יהיה יותר מלחמות. זאת אומרת שגוג ומגוג היא המלחמה האחרונה. ואז, כן, הספרי אומר, על הצר הצורר אתכם, כתבו מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, ומלחמת גוג ומגוג הכתוב מדבר. אתה אומר, במלחמת גוג ומגוג הכתוב מדבר, הוא אינו מדבר, אלא בכל המלחמות שבתורה, ומוד לומר ונושעתם מאויביכם. אמרת, צא וראה איזו היא מלחמה שישראל נושעים ממנה, ואין אחריה שיעבוד, אין אתה מוצא אלא מלחמת גוג ומגוג. וכן הוא אומר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, מה הוא אומר, והיה השם למלך על כל הארץ. זאת אומרת, גוג ומגוג זה המלחמה האחרונה. אין אחריה עוד, שזה גם מחזק את ההבנה שאנחנו עוד לא היינו בסיבוב האחרון של גוג ומגוג, כי אחריה כבר אין מלחמות, זה המלחמה שאמורה להביא שהשם הוא למלך על כל הארץ. בירמיה פרק למד, כי הנה ימים באים נאום השם, ושבתי ישבות עמי ישראל ויהודה אמר השם, והשיבותים אל הארץ, אשר נתתי לאבותם וירשוע, קניינים הושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים, ושב יעקב ושקד לשנן מעין מחרית, באחרית הימים תתבוננו בה. זאת אומרת, גם בימי הפרק רמד מאוד ברור, א', מדובר ב... כשיש כבר קיבוץ גלויות, ב', הם כבר שקט ושענן בעין מחרית, זה כבר אחרי שעם ישראל סיים את כל המלחמות הרגילות שלו, וזה אחרית הימים. בישעיה נ"ט, ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו ערי חורב, שוממות דור ודור, כל זה אומר שאנחנו נמצאים כבר בסוף, שכבר חזרו לארץ. דניאל רק אומר בעת קץ, אז זה מאוד ברור ש... אם יש איזשהו מחלוקת בין המקורות, זה רק האם כל עם ישראל כבר חזר לארץ או חלקו, והם כבר יושבים לבטח או עוד לא. אבל זה ברור שזה אחרי חזרה לארץ, ולכן כמו שראינו, מי שרצה להגיד שגוג ומגוג היה כבר, היה צריך להגיד שהנבואה התבטלה, ולא שהיא התקיימה באיזושהי מלחמה אחרת. טוב, עכשיו, במלחמה הזו, בהרבה מקורות, כתוב שהשם הוא זה שנלחם בגויים. זה אחד הדברים שהכי מבדילים את מלחמת גוג ומגוג מהמלחמות הרגילות, זה שלא אנחנו עושים את העבודה, אלא הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד חד משמעי, אז נראה גם איך הוא נלחם וגם הכתוב. אז בזכריה זה מאוד מפורש, ביום ההוא נאום אדוני, יקה כל סוס בתימהון ורוחבו בשיגעון, ועל בית יהודה יפקח את עיניי, וכל סוס העמים יקה בעיוורון. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש בעצים, וכלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים מסביב, וישבי ירושלים ותחתיה בירושלים. אז שם משמע שיהודה כן נלחמים קצת, אבל הקדוש ברוך הוא זה שנותן להם את הכוח להילחם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים, ויצא אדוני ונלחם בגויים היום כיום ילחמו ביום קרב, ועמדו רגליו היום העולר הזיתים, וכולי כל הסיפור שם, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבו על ירושלים, עמק בשרו, והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בכוריהן, ולשונו תימק בפיהם, והיה ביום ההוא תהיה מאומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. זאת אומרת, יש הרבה מאוד פירוט בזכריה, על איך הקדוש ברוך הוא נלחם בהם, גם במגפה שהוא נוגף אותם, וגם את הסוסים והפרדים שלהם, וגם חרב איש באחיו, וגם רעידת אדמה. זאת אומרת, יש הרבה דרכים. ויחזקאל, הוא אומר, בשובבתיך, נמתתי חכים בלחייך, כמו שתופסים דג, והוצאתי אותך ואת כל חייליך, וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום אדוני אלוהים, חרב איש באחיו תהיה. שוב, חרב איש באחיו. ונשפטתי איתו בדבר ובדם, בגשם שוטף אבני אל גביש, שכל המדרשים, בעקבות הגמרא, אומרים שאבני אל גביש האלה זה אותם אבנים של הברד של משה. זאת אומרת, משה הוריד את הברד, וכתוב שהוא עוצר את הברד, כתוב שמטר לא ניתח ארצה, זאת אומרת שהאבנים נשארו תלויות. אז מתי הם כן ירדו? זאת אומרת, הגמרא, הם ירדו אצל יהושע, במלחמה של שמש בגבעון דום, ומי שנשאר מהם מחכה לגוג ומגוג, וגוג ומגוג הם ירדו עליו. זאת אומרת, אנחנו גם רואים את הרמה של המרכזיות של המלחמה הזו בהיסטוריה, זה גם, יש הרבה מדרשים, אני לא יודע, בטח לא נספיק להגיע אליהם, אבל יש הרבה מדרשים שמדברים על המרכזיות של המלחמה הזאת בהיסטוריה, זאת אומרת, זה אחד מהפעימות ההיסטוריות, שאתה מסתכל על כל ההיסטוריה, זה אחת הפעימות, זה גוג ומגוג. זה לא משהו נקודתי, זה משהו משנה לחלוטין של ההיסטוריה. זה מה שאמור להביא את הקדוש ברוך הוא להיות מלך על כל הארץ. אש וגופרית תמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו, ויקטי קשתיך מיד שמאליך וחיציך מיד ימיניך אפיל, על הרי ישראל תיפול, אתה וכל אגפיך ועמים אשר איתך, לאי ציפור כל כנף, וחיית השדה נתתיך לאוכלה, זה בכל זה ביחזקאל, על פני השדה תיפול, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים, ושילחתי אש במגוג וביושבי עין לבטח, וידעו כי אין אדוני, זאת אומרת גם, שהקדוש ברוך הוא שולח אש גם כן מופיע בכמה מקורות, כן, והוא מפרט שם שהקדוש ברוך הוא מקבץ את כל הציפורים וכל החיות, כי הוא זובח להם זבח על הרי ישראל, בסדר, הלאה, ביואל, וקיבצתי את כל הגויים והורדתים אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילקו. פה אנחנו כבר מתחילים לראות סיבה, למה צריך את המלחמה הזו. הנני מאירה מן המקום אשר מחרתם אותם שם, והשיבותי גמולכם בראשכם. עכשיו, הוא מתחיל לחבר. למה אנחנו צריכים שבזמן שעם ישראל חוזר לארץ, יהיה המלחמה של הקדוש ברוך הוא, כי זה בעצם קצת נקמה על הגלות שהם עשו לנו, על מה שהם עשו לנו בגלות. אז כשהקדוש ברוך הוא שופט אותם, הוא מחזיר את עם ישראל ושופט אותם. ומחרתי את בניכם ובנותיכם ביד בני יהודה, ומחרום לשבעים אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר, זאת אומרת, זה לא מופיע במקורות אחרים, שאנחנו גם נמכור אותם לעבדים. ועוד, כי משפטי לאסוף גויים, לקובצים ממלכות, לשפוך עליהם זעמי, כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. זאת אומרת, מאוד ברור שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, שוב, כאן מדובר על אש. בישעיה ס"ו, ונודעה יד אדוני את עבדה וזעם את אויביו, הנה אדוני באש יבוא וחשופה מרכבותיו, להשיב בחימה אפו וגערתו בלהבי אש, כי באש אדוני נשפט ובחרבו את כל בשר, ורבו חללי אדוני. כאן מאוד מודגש את האש, אש השם, שאני מזכיר שאש זה הביטוי של הופעה גלויה של הקדוש ברוך הוא, גם למשל נדב ואביהו, למשל אליהו בהר הכרמל, ושם אצל אליהו אומרים לא באש השם, זאת אומרת יש דורות שלא באש השם, אז זה ממש הופעה גלויה של הקדוש ברוך הוא. המתקדשים המתארים אל הגנות וכו'. בישעיה פרק למד, הנה שם השם בא ממרחק, בוער פה וכובד משאה, שפתם עלו זעם ולשונו כאש אוכלת, ורוחו כנחל שוטף, עד צוואר יחצה להנפה גויים בנפת שווא, ורסן מטעה לחיי עמים, והשמיע אדוני את הוד קולו, ונחת זרועו יראה בזעף אף, ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם ואבן ברד. אז כאן יש גם אבני ברד, כמו אבני אל גביש אצל יחזקאל, גם אש אוכלת. אני מדלג. ובמלחמות נופה נלחם בהם, כי ארוך מאתמול תפתה, גם היל המלך הוכן, מיק הרחב מדורתה, אש ועצים הרבה, נשמת אדוני כנחל גופרית בו הרבה. ממש מאוד מודגש הסיפור של האש, וכל הנושא של גוג ומגוג, חוץ מאשר בזכריה, ששם זה בעיקר מגפה וחרב איש באחיו. ובמיכה ד' אנחנו בעצם נכנסים קצת, כמו שראינו טיפה בזכריה, והיה שארית יעקב בגויים וקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרת. ועשיתי באף ובחמה נקם את הגויים אשר לא שמעו. אז כאן אנחנו קצת כן נכנסים בתור לוחמים. ירמיה פרק למד, שבורו לא מעל צוואריך ומסרותיך הנתק ולא יעבדו בעוד זרים, לכן כל אוכלה יחיה אחלו וכל צריך כולם בשבי ילכו. שוב, יש כאן חיבור לעונש לגויים על מה שמסו לנו בגלות, שזה חלק מהסיפור של גוג ומגוג. ואנחנו, שהקדוש ברוך הוא מקבץ אותם, זאת אומרת, זה לא שהיה הרעיון היה שלהם, הקדוש ברוך הוא דואג שהם יגיעו לכאן. והיו מילים שוסייך למשיסה, בכל בו זזייך אתן לבז, קצת מזכיר את המכירה שלהם לעבדים ושפחות במיכה. הנה שערת אדוני חמה יוצאה, שער מתבורר על ראש רשעים יחול, לא ישוב חרון אף אדוני, אלא סוטו ודקימו מזימות ליבו. ישעיה נומתת, כעל גמולות, כעל ישלם חמה לצרה, גמול לאויביו, לאיים, גמול ישלם, כי הגוי והממלכה שלו יעבדו כיובדו, והגויים חרוב יחרבו, ושם הפסוקים המוכרים מאוד, מדוע אדום ללבושך, ובדרך כדורך בגת, ורד ערכתי לבדי, ומעמים אין איש איתי, והדריכם באפי, והרמסם בחמתי, ויז ניצחם על גדי, וכל מלבושה יגאלתי, כי יום נקם בליבי, ושנת גאולי באה, והביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך, ותוש על יזרועי וחמתי ישמחתני, ואבו סמים באפי, והשקרים בחמתי, והוריד לארץ נשרם. זאת אומרת, שם ברור שאין עוזר ואין סומך, והקדוש ברוך הוא זה שעושה את הנקמה. בתהילים מבב, אמור גוי, מתו ממלכות, נתן בקולות אמור בארץ, לכו חזו מפעלות אדוני, אשר שם שמות בארץ, משבית מלחמות על קצה הארץ, קשת ישבר וקצה צחנית, עגלות ישרוף באש. שוב האש מופיעה שם, וגם זה שהוא משבית את המלחמות, שזה המלחמה האחרונה. הם הראו כן תמאו, נבלו נחפזו, רעדה חזרתם של חלק הילדה, ברוח קדים תשבר בניות תרשיש, בניות תרשיש קשורים מאוד לזה שזה עמים הצפוניים, כמו שכתוב ביחזקאל, שמגיעים אלינו דרך הים. תהילים פרק ב', יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו, אז ידבר אלמו בעקו וחרונו יבעלמו, אז כאן פחות ברור איך הוא נוקם בהם, אבל ברור שהוא נוקם בהם. בזכריה פרק ב' ראינו, אחר כבוד שלחני אל הגויים השוללים אתכם, כי הנוגע בכם נוגע בבבת אמנו, כי נני מניף את ידי עליהם, והיו שלל לעבדיהם. קצת מזכיר את מיכה, שם גם שלל. דניאל כתור הקובד, קיצו ואין עוזר לו. וכאן אני מכניס את הנושא של האזינו. האזינו מאוד קשור לזה. האזינו כנראה מדבר בסופו של דבר גם על גוג ומגוג, בעיקר על גוג ומגוג, ושם הוא אומר, אם שנותי ברק חרבי, ותוחז במשפט ידי, אשים נקם לצרי ולמסנאי השלם, אשקיר חיציי מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חלל לשביה מראש פרעות אויב. זה גם מזכיר את גוג ומגוג, באופן כללי, כנראה שהאזינו מדבר על גוג ומגוג ביחס לכל שאר הדברים. ועובדיה פרק א', כי קרוב יום השם על כל הגויים ואשר עשית יעשה לך, כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולאו והיו כלא היו. ואחרי זה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם והחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו כי אדוני דיבר, אז שם שוב מוזכר את האש, אבל אנחנו מעורבים בה. שבעצם זה לא כל כך ברור, כמה יש חלק לעם ישראל במלחמה הזאת, או אין לה חלק לעם ישראל במלחמה הזאת, וזה רק הקדוש ברוך הוא עושה. אז מצד אחד ברור שהקדוש ברוך הוא נלחם בגויים במלחמה הזאת, מצד שני יש הרבה מקורות שזה יהיה בעזרתנו או דרכנו, וכל מיני דרכים להילחם בהם, אבל האש חוזרת הרבה מאוד פעמים, ויש חרב וגם, וחרב איש באחים חוזר גם איזה פעמיים. אני אמשיך הלאה, אם משהו לא מובן, אז תעצרו אותי. עכשיו, מה מטרת המלחמה הזו? שזה אולי הנושא הכי מסקרן, למה? למה יש את, בכלל את מלחמת גוג ומגוג, למה צריך אותה? אז פה יש הרבה במקורות, כאן דווקא בחז"ל יש יותר, זאת אומרת, במדרשים יש, או באחרונים יש על מה המטרה של גוג ומגוג, זה פחות ברור בתנ"ך, מה אנחנו מנסים להשיג בעצם במלחמה הזו, נראה שנייה אם אני מוצא משהו ברור, אז כאן, אני קורא את המהר"ל בנצח פרק ל"ח, שמכאן ממנו קטע, כי הוא נותן לזה איזה מסגור שכדאי שיהיה לנו בראש, כדי שאנחנו רואים רק הפסוקים. וההבדל אשר ישראל הם מחולקים מן האומות, ומה שישראל הם אומה יחידה לגמרי, והאומות הם רבים. וכך ריבוי האומות הם מתנגדים, וביטול לישראל האומה היחידה. וכן ישראל האומה היחידה הם ביטול האומות הרבים. וזהו עניין מלחמת גוג ומגוג, שתהיה לעתיד עם המלך המשיח, שכל האומות אשר הם הריבוי יתחברו יחד על המלך המשיח, שהוא מלך ישראל האומה היחידה. ודע כי אשר הוא מאחד ישראל הוא השם יתברך, שהוא אחד והוא אלוקיהם. ולכך השם יתברך מאחד ישראל עד שהם עם אחד. וכמו שאנו אומרים בתפילה, אתה אחד בשמרי אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הרי כי השם יתברך אשר הוא אחד והוא אלוקי ישראל, על ידי זה ישראל הם עם אחד. מפני כך מלחמות גוג ומגוג, אשר מלחמה זאת על ישראל ומה שהאומות הם רבים וישראל אומה יחידה, ויחידיות ישראל הוא מצד השם יתברך, אם כן מלחמות גוג ומגוג הוא על השם יתברך נחשב אפרת, כי הוא יתברך אחדות ישראל. זה מתקשר לשאלה, שאלה בפשט התנ"ך, יש שני סופים להיסטוריה בתנ"ך, שני דברים שגורמים שהאומות בסוף צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה ברור, אבל מה יגרום לזה? יש שני סופים שונים, ולפעמים הם מגיעים אפילו פרק אחרי פרק. סוף אחד אומר, כמו אצלנו, שהגויים יבואו להילחם בקדוש ברוך הוא, והוא ישפוט אותם, ואז הם יהיו חייבים לבוא מהירה לעבוד את השם. סוף השני אומר שהעמים יבואו מעצמם, כמו שראינו בזכריה בהתחלה, שיבואו 70-10 אנשים מכל השנות הגויים להחזיק בכנף איש יהודי, למור נלחה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם, כן, ויבואו עמים רבים, וישבו ערים רבות, ילכו אחת אל אחת, ויגידו שנלחה אל הר השם ואל בית אלוקי יעקב. אז זה שני סופים שלא מתחברים ביחד. אחד, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא מרצון, והשני, הקדוש ברוך הוא הכריח אותם לעבוד. אז המהר"ל פה, וראיתי את זה יותר מפורש במקומות אחרים, אני לא אחפש את זה עכשיו, אומר שבעצם מה שקורה קודם זה שהעמים רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מרצון. חלק גדול מהעמים רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מרצון, והמשיח הוא זה שמקבץ, זאת אומרת, המשיח שהוא עושה את עם ישראל אומה יחידה, עם ישראל הוא אומה יחידה במובן שאין עוד עמים. זאת אומרת, אם עם ישראל יהיה עם אחד, אז הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכל שאר העמים הופכים להיות משפחות האדמה. הם כבר אין עמים מחולקים אחד מהשני, כולם משפחות, וזה כמו שבטים שונים שעם ישראל הוא שבט לוי שלהם, הוא הכהנים. אז, וככה דרכו כולם עובדים את הקדוש ברוך הוא. אז יוצא שלהכיר את הקדוש ברוך הוא זה מבטל את העמים. אין יותר עמים. אז כשהרבה מאוד אנשים מהעולם יחליטו שהם כבר לא מחוברים לעמים, אלא הולכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז העמים כמסגרות התקוממו. הם התקוממו נגד המשיח, כי הוא פוגע בקיום שלהם, ונגד הקדוש ברוך הוא שמאחד אותו, ואז הם יבואו למלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, בעקבות מה שהעמים יקבלו את התורה, אז ככה יש כמה מקורות שאומרים. וזה מקורות מחוץ לתנך. תנך, אין ביאור פשוט איך זה הולך להיות. אבל אז מקורות באחרונים אומרים שזה ככה הולך להיות. זאת אומרת, קודם כל יקבלו את התורה מרצון, ואז הרבה מהעמים לא יסכימו, כי זה שובר אותם, והם ילכו למלחמת גוג ומגוג, ואותם הקדוש ברוך הוא יכריע. בעצם יהיה עמים שיעבדו, יהיה חלק מהעמים שיעבדו מאהבה, וחלק יעבדו מאירה, שזה יכול להסביר כמה דברים. אז כן, אז נדבר על המטרה של המלחמה, אז המטרה של המלחמה היא בעצם לשבור את חוסר אחדות. זאת אומרת, להכריח את העמים לחזור להתאחד תחת ישראל, ולכן זו מלחמה של הקדוש ברוך הוא מולם, והוא יביא אותם לשם. זאת אומרת, הם צריכים לעבור את התהליך הזה. אז אם אני קורא בתנך מקומות שרואים את הסיבה, זאת אומרת, ושלחתי יש במגוג ויושבים לבטח, וידעו כי אני אדוני, זאת אומרת, צריך להודיע שם השם, ואת שם קודשי הודיע בתוך עמי ישראל, ולא אחל את שם קודשי עוד, וידעו הגויים כי אני השם קדוש בישראל. זה מאוד, מאוד קשור למה שאומר פה המהר"ל. ונתתי את כבודי בגויים, וראו כל הגויים את משפטי אשר עשיתי, ואת ידי אשר שמתי בהם, וידעו בית ישראל, כי אני אדוני אלוהים מן היום ההוא והלאה. זאת אומרת, גם שעם ישראל ידע שיש דין ויש דיין, וכל מה שעשו להם, וידעו הגויים כי באבונם גלו בית ישראל, על אשר מעלו בי, ואסתיר פניים מהם, ואתנם ביד שריהם, ויקלו בחרב כולם, כתומעתם וכפשעיהם עשיתי אותם, ואסתיר פניים מהם. לכן, כאמר אדוני אלוהים, אתה אשיב את שבות יעקב, וריחמתי את כל בית ישראל, וקינאתי לשם קודשי, ונשו את כלימתם, וכולי, זאת אומרת, אני אחזיר אותם, ושוב הביא אותם מן העמים, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתי בעיני הגויים רבים, וידעו כי אני אדוני אלוהים, והגלותי אותם אל הגויים, וכינסתים על אדמתם, ולא הותיר עוד מהם שם, ולא אסתיר פניים מהם. כן, אז ביחזקאל רואים, שחלק מהמטרה של הקדוש ברוך הוא לפחות אומר שם, זה לסדר את ההיסטוריה, זאת אומרת שיהיה ברור לכולם, גם לגויים וגם לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותם לארץ ומתקן, ושהגויים מקבלים את העונש שלהם, וכולם ידעו שהעם ישראל גלו בגלל האבונות שלהם, ולא כי הקדוש ברוך הוא זה ויתר עליהם. הלאה, ביואל, וקיבצתי את כל הגויים והורדתי אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם, על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילקו. כן, על מה המשפט? על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילקו. זאת אומרת, כיוון שהם הגלו את עם ישראל וחילקו את הארץ, אז לכן צריך לשפוט אותם, לכן צריך להביא אותם לשם. ויואל, זה מאוד ברור שהקדוש ברוך הוא מביא אותם. ואל עמי ידעו גורל, ויתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ביין וישתו. קל מהרה אשים גמולכם בראשכם, אשר כספיו זה אבי לקחתם, ומחמדי הטובי הבאתם לחלפם, ובני יהודה ובני ירושלים מכרתם לבני היוונים, למען הרחיקה מעל גבולם, ענייני מאירה מן המקום אשר מחרתם אותם שם, ואשיבותי גמולכם בראשכם. זאת אומרת, ההיסטוריה צריכה להסתדר. אתם מכרתם את היהודים לגלות, הם יחזרו מהגלות, ואתם תקבלו את העונש שלכם, אז זה הנקמה של גוג ומגוג בעצם, ומחרתי את בניכם ובנותיכם ביד בני יהודה, ומחרו לשבעים אל גוי רחוק כי השם דיבר, זאת אומרת כנגד מה שהם מכרו אותנו, מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר לשממה תהיה, מחמס בני יהודה ששפכו דם נקי בארצם, זאת אומרת כיוון שהגויים שפכו דם נקי, בעצם קצת כמו אצל מצרים, זאת אומרת עכשיו אנחנו מבינים פה, הרי אצל מצרים, כמו שנאמר לאברהם כבר בברית בין הבתרים, שגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, זה חשוב שיהיה דין ודיין, אז גם על כל הגלות הארוכה, הולך להיות דין ודיין בסוף בגוג ומגוג. ולכן חשוב להביא את העמים ולדון אותם בארץ ישראל, כשהם נלחמים על ירושלים, כדי להבהיר שכל הגלות מקבל כאן את הסדר שלה בחזרה. ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. הפסוק המפורסם הזה בא מפה, מגוג ומגוג. לא ינקה דמם, אלא הם יקבלו אותו לחזרה. כי משפטי לאסוף גויים לקובצים המלאכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קינתי תאכל כל הארץ, ואז כי אז זה יפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד, שגם זה, זאת אומרת, המטרה לא נגמרת באיזושהי נקמה, אלא היא נגמרת גם בזה שהעמים יעבדו את הקדוש ברוך. בישעיהו, כל שעון מאיר, כל מאכל, כל אדוני משנה גמול לאויביו, כן שזה גמול, ושמתי בהם אות ושילחתים וכולי, אל הגויים, אל האם הרחוקים אשר לא שמו את שמי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים, זאת אומרת, צריך לפרסם גם את כבוד השם בגויים, ואז והביאו את כל אחיכם, מכל הגויים מנחה להשם, כמו שראינו, זאת אומרת, זה גם חלק מהמטרה, לקבץ את עם ישראל. שוב, כנראה שאנחנו מדברים כאן על מערכות שונות של גוג ומגוג, האם עם ישראל כבר פה, או שחלק מהמטרה זה גם לקבץ אותו. ושזה שוב מתאים מאוד, אם אנחנו אומרים שזה מלחמות העולם, אז יש מלחמות, מלחמת העולם השנייה גורמת לקיבוץ גלויות מאוד גדול, ומחכה, הנושא של הנקמה בגויים עוד מחכה. טוב, בישעיהו פרק ב', ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל, צריך לא, להשפיל את הגאווה שלהם, ושח גבהות האדם ושפל רום האנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא, ואלילים כליל לחלוף. זה גם חלק מהמטרות של גוג ומגוג. בישעיה נונטט עד סמך ג' וירא אדוני וירא בעיניו כי אין משפט, וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו זרועו וצדקתו ישמחתו, וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו, וילבש בגדי נקם תלבושת ויד כמעיל קנאה. זאת אומרת, ברור שזה עניין גם של צדקה וגם של ישועה, גם של נקם ושל קנאה מול הגויים. תחת בושתכם משנה וכלימה ירונו חלקם, לכן בארצה משנה יירשו, שמחת עולם תהיה להם, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה, ונתתי פעולתם באמת ובריאות עולם אחרות להם, זה כלפי עם ישראל. אמרו לבת ציון, הנה איש איך בא, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, וקראו להם עם הקודש גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה יהיה לא נעזבה, זה על ישראל. ועל הגויים, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, והביט ואין עוזר ושנת ואין צומח, ותושה לזרועי וחמתי שמחתי. ובתהילים התייצרו מלכי ארץ ורוזים נוסדו יחד על השם ועל נשיכו, זה המטרות שלהם. ובאזינו, באזינו זה מאוד מפורט. זאת אומרת, באזינו זה המקור הכי בסיסי של המטרה של גוג ומגוג, שם גוג ומגוג מובא בתור המטרה הזו. לי נקם ושילם לעת תמות רגלם, שלרוב המפרשים הכוונה על הגויים, כי קרוב יום עידם וחש עתידות לנו, כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתניחם, יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזור, ואמר אי אלוהם עוצרו חסיו בו, על הגויים לפי הרבה מהמפרשים, אשר חלב זבחם ויוכלו ישתו יהיה נסיפם, יקומו ויעזרוכם יהיה עליכם סתרה, ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים ממדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. זאת אומרת, גוג ומגוג גם נוקם בגויים, וגם מראה להם שהאלילים לא שווים כלום, שזה מה שראינו קודם, שלא יהיה יותר אלילים. אם שנותי ברק חרבי ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולנשנאי השלם, ארנינו גויים עמוק, ידם עבדה ויקום, ונקם ישיב לצרי וכיפר עד מותו עמו. זאת אומרת, ואז אם הוא מאוד ברור שהנושא הוא הנקמה בגויים, ובעצם לסדר חזרה את ה... כמו שהיה במצרים, לסדר חזרה את ה... אז יש לנו גם נקם בגויים, גם לפרסם את שם השם בכל הגויים, מין איזון כללי של ההיסטוריה בחזרה. ואולי לכן זה כל כך חשוב, הסיפור הזה של גוג ומגוג. עכשיו, יש כמה מאפיינים שחוזרים שוב ושוב בגוג ומגוג, שמאפיינים של איך המלחמה הזאת מתנהלת. אני שנייה אתן להם, כי אין לנו הרבה זמן, אני אתן להם שנייה מבט רוחבי. יש רעידת אדמה בכמה מקורות. ואני מדגיש שוב, בדרך כלל שיש איזשהו משל, זה נכון שמשלים בתנ״ך הם אותו משל תמיד. משל הוא תמיד אותו נמשל. אבל מאוד נדיר שמדברים, שאומרים את אותו משל פעמיים על אותו עניין. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על מלחמה מסוימת, נגיד פעמיים את אותו משל. ולכן מאוד קשה לומר שמשלים שחוזרים פה בשלוש או ארבע מקורות, הם משל. הרבה יותר הגיוני לומר שזה כפשטו. זאת אומרת שבגוג ומגוג אמור להיות רעידת אדמה, זה נקודה אחת, אמור להיות מים שיוצאים מירושלים, זה חוזר בכמה מקומות, אמור להיות איזשהו משחק של היום והלילה, של שינוי של המאורות, והתרוממות של ירושלים. ירושלים עולה למעלה. הר הבית אמור להתרומם. אז אני ככה אגע בקצרה בכמה מהנקודות האלה. אז בזכריה כולם מופיעים, זה מין, אנחנו נראה את זה כשנלמד, זה מין בריאת עולם מחודשת אבל הפוכה, כאילו אדמה ומים ויום ולילה, כל חוזר, כן, עמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וים, הגיא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה, ונסתם גיא הרי, יגיע גיא הרים אל הצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש, מבני עוזייה מלך יהודה, ובא אדוני אלוהי כל קדושים ממך, זה הרעידת אדמה, המים, מופיע שם פעמיים, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה, ובפסוקים הידועים, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חצי מהים הקדמוני, וחצי מהים האחרון בקיץ ובחורף יהיה. הנושא של היום והלילה, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון, והיה יום אחד הוא יוודע לאדוני, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור, וההתרוממות של ירושלים, יסוב כל הארץ כערבה מגבע לרימו הנגב ירושלים, ורעמה וישבה תחתיה למשער בנימין, עד מקום שער הראשון, עד שער הפינים, ומגדל חנניה עד יקבי המלך. אז ביחזקאל, הרעידת אדמה מאוד מודגשת, ובקינתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ראו יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, ורעשו מפני את גיא הים ועוף השמיים וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. ביואל, גם רעידת אדמה, והשם מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו, ורעשו שמיים בארץ. הנושא של המים, והיה ביום ההוא יטפו הערים אסיס, והגבעות ילך נחלה, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין עם בית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים. השמש וירח, שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נוגהם. יש לנו בישעיה למד, רעידת אדמה, והיה על כל הר גבוה ועל כל גבעה נישאה פלגים מבלי מים, ביום הרג רב בנפול מגדלים, וזה גם המים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה ישיבתם כאור שיבת הימים, ביום חבוש אדוני את שבר עמו, ומחץ מכתו יופה. מבחינת התרוממות הערים, והיה באחרית הימים, יהיה הר בית אדוני נכון בראש הערים, ונישאו מגברות ונערו על הבמים, זה כתוב גם במיכה וגם בישעיהו. עוד בישעיהו, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך, ויבוא עוד ירחך, ועוד שמשך וירחך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. ביחזקאל, על הנושא של המים יש פרק שלם, על המים שיוצאים מהמקדש, וגם על הנושא שהר הבית גבוה, והוא לא ליד ירושלים, יש פרק שלם. שהם לא מחוברים לגוג ומגוג ביחזקאל, זה פרקים שונים, אבל שניהם מופיעים בפירוט מאוד מאוד ארוך ביחזקאל. בתהילים, על כן לא נראה בהמיר ארץ ומות הרים בלב ימים, יהמו יחמרו ממה וירשו הרים בגאוותו סלע, יש רעידת אדמה, יש מים שיוצאים, נהר פלגיו יסמכו עיר אלוהים קדוש משכני עליון, והנושא של אור וחושך יעזרה אלוהים לפנות בוקר, זה אפילו בפרק בתהילים זה מופיע, ורק ככה אני אגיד בשתי מילים את מה שלא הספקנו לעבור עליו, עוד דברים שמופיעים בהרבה מקורות, אחד זה שכל העמים עובדים את הקדוש ברוך הוא, בסוף המלחמה הזה, זה מופיע בהרבה מקורות, זה, כמו שראינו, זה חלק מהמטרה שלה. ועוד שני נושאים שהם לא מספיק ברורים, אחד זה משמעות המלחמה לעם ישראל, שזה כאילו הכי מעניין אותנו, האם עם ישראל נפגע במלחמה הזו, האם הוא נלחם במלחמה הזו, יש מקורות מאוד סותרים בנושא הזה, גם במדרשים, במה שמקובל אצל הראשונים והאחרונים להגיד, יש מקורות שמדברים בפירוש על עת צרה ליעקב, שזה הולך להיות עת צרה שלא הייתה מעת אשר הייתה לגוי, כמו שכתוב בדניאל, ויש מקורות שאומרים שעם ישראל בכלל לא ייפגע, שזה בכלל מלחמה שעוברת את עם ישראל בלי לפגוע בה, ושוב אפשר לפרש, אנחנו מדברים פה על מערכות שונות, זאת אומרת שהמערכה שהייתה כבר של, שתי מערכות שהיו כבר של מלחמות העולם, עם ישראל נפגע בהם ועודף, ועת צרה שלא הייתה מעת היות גוי, שהמערכה השלישית יכולה שהיא תהיה מערכה כזאת, שבכלל אף אחד לא ייפגע, זאת אומרת כתוב שיהיה פחד, שעם ישראל כן יפחד, אבל אף אחד לא ייפגע. אז זה נקודה שהמקורות לא חד משמעיים בה, והנושא הנוסף זה הקשר למשיח. האם המשיח הוא חלק מהסיפור פה? ברוב מוחלט של המקורות המשיח לא מופיע בכלל. זה לא סביב המשיח. וגם המקומות שכן, זה לא מספיק ברור מה הקשר שלו, אבל לעומת זאת, במה שמקובל אצל האחרונים, ברור שהמשיח הוא כן חלק מהסיפור. אז אין כמעט מקורות שהמשיח מופיע בהן, וגם אם כן זה הוא מופיע בתור משהו צדדי יחסית, המקור הבסיסי שהוא כן מופיע זה בתהילים, תצבו מלכי ארץ ורוזים נוסנו יחד על אדוני ועל משיקו, נתקה את מסורתנו, נשלח ימינו אבותינו, אז שם יש קשר יותר מהותי למשיח. טוב, עד כאן שאלות.